שלום לכולם. אנחנו בפעם האחרונה התחלנו לעסוק, הייתי אומר, בליבה של המאמר הזה, איך להתייחס לתקופת הילדות, שהרי המאמר הזה נאמר לבית חנוכת בית התלמוד התורה ברחובות, ומלא איך אנחנו מתייחסים לתקופת הילדות ביחס לתקופת הבגרות והאישות. זאת אומרת, אם עיקר משמעות החיים זה, כמו שכאן הרב קורא לזה, העבודה והפרנסה, זאת אומרת, היות האדם יצרני ומפרנס, יצרני לבניין העולם ומפרנס את משפחתו בכבוד, כמשל, ממילא תקופת הילדות היא תקופה אומללה. היא תקופה בעצם, הייתי אומר, כמעט חסרת משמעות, כי הילד הוא לא יכול להיות יצרני והוא לא יכול לפרנס. ולכן, אז מה אנחנו נעשה? הרי אי אפשר לדלג במנהרת הזמן 10 שנים, עד שיהיה איש שיוכל להפרנס ולייצר. אז אנחנו נתחיל לחנך אותו על פי הכללים של האדם הבוגר, או של מה שמקובל בחברה בגיל הבגרות, וזה כל הסוגיה של המאבקיות והנצחנות והציניות וכל מה שאנחנו מכירים לצערנו. ואז אמנם אתה לא יכול לדלג את הילד במנהרת הזמן 10 שנים, אבל אתה כן יכול להתחיל לחנך אותו במרכאות כפולות ומכופלות להתנהג בהתנהגות כזאת, ולבנות בתוכו איזה נפש אנטי מוסרית כזאת שהיא מתאימה לכאורה לשוק החיים, כמו שכאן הרב קורא לזה בהמשך. אז זאת אפשרות אחת. אם עיקר החיים זה עבודה והפרנסה, הילד לא יכול להיות שותף במהלך הזה. לדלג אותו במנהרת הזמן אי אפשר, ולכן נתחיל להכשיר אותו לשוק החיים, להיות מאבקן ונצחן וכדומה. אבל אם עיקר החיים, תוכן החיים, זה לא העבודה והפרנסה, אף על פי שאנחנו לא מזלזלים בזה, אלא הערכים, המידות, הקדושה וכולי, אז אדרמה, דווקא בתקופת הילדות, הנקיות, אם אפשר לומר, המוסרית והערכית, התמימה, הפשוטה, הצלולה, נמצאת אצל הילדים לפעמים הרבה יותר מאשר אצל המבוגרים שכבר התרגלו למאבקי החיים. ולכן אדרבה, תקופת הילדות אולי היא התקופה החשובה ביותר, לא אולי, אלא לפי זה היא התקופה החשובה ביותר בחייו של האדם, עד כדי כך שלא רק שתקופת הילדות היא לא איזה הכשרה ומעבר ותקופה אמצעית כדי להעביר את האדם לבגרות, אלא בעצם כל החיים של האדם הוא צריך לשמר ולפתח ולהעצים את הילדות הזאת, אלא שהבגרות היא תיתן רק את הכלים המעשיים איך לגלות את אותם המידות המוסריות, את אותה הנקיות, את אותה הטהרה במציאות המעשית. והזכרנו דוגמה אחת שאני חושב שהיא דוגמה טובה, סוגיית הצביעות. אחת התכונות הילדותיות הנפלאות זה שהילד הוא דובר אמת. הוא דובר אמת בלבבו, יש התאמה בין פנים לחוץ אצלו. הוא לא אחד בפה, אחד בלב. מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב, לפי יכולתו המחשבתית והרגשית, הוא אומר, הוא מתנהג, הוא לא משחק בכאילו. הוא לא צבוע, הוא לא צובע את עצמו בצבעים. אם הוא מרגיש ביטחון על יד אדם מבוגר, אז הוא ישדר את הביטחון הזה, הוא יגיד את זה, הוא יפעל את זה. ואם הוא חש איום, אז הוא יגיד את זה ויבטא את זה. לעומת האדם הבוגר, שהרבה פעמים צובע את עצמו בכל מיני צבעים, מכל מיני אינטרסים ונגיעות, ומה אני ארוויח מזה ומה אני אפסיד מזה. בקיצור, מאבד את תכונת האמיתיות הפשוטה והטבעית. אז ברור שאם תקופת הילדות היא סך הכל אמצעי, אז אנחנו נתחיל לחנך את הילד להיות צבוע ולהתנהג במרכאות כמו אדם מבוגר גם כשהוא ילד, ואז הוא יאבד את אותה תמימות, אותה ישרות, אותה אמיתיות. אבל אם תקופת הילדות היא תוכן החיים האמיתי, אז אדרבה, אז גם כשהוא יהיה בוגר, הוא צריך להיות אדם ישר ואמיתי, וכן, ודובר אמת בלבבו, ולא צובע את עצמו בצבעים, ולא מייחצן את עצמו בכל מסוגים של יחץ וכדומה על זה הדרך. אז זאת הנקודה שבה עסקנו בפעם הקודמת. אני מציע לחזור על הנקודה הזאת ולהמשיך הלאה. אנחנו בעמוד הראשון של הדף שלפנינו, בערך באמצע העמוד. שורה שמתחילה במילה העצמי. אחרי זה יש נקודה, ואז הסוגיה שלנו. על הילדות תיפול תמיד השאלה. יש לכם את זה, רבותיי? שורה שמתחילה במילה העצמי. אז המשפט לאחר מכן. על הילדות תיפול תמיד השאלה, איך אנו מכירים אותה ביחוסה לחינוך? אפשרות אחת, אם היא רק כמו הכשר להאישות, זאת אומרת, האם תקופת הילדות היא סך הכל הכנה והכשרה לתקופת האישות, לתקופת הבגרות, לחיים במרכאות האמיתיים של האדם, או שיש לה לילדות, לתקופת הילדות, ערך כביר בפני עצמה. שהיא תקופה חשובה מאוד, ממכלול תקופות החיים, ותכף נראה, אדרבה, היא אולי התקופה חשובה ביותר מכל התקופות בחייו של אדם. אומר הרב, במה תלויה התשובה לשאלה הזאת? התשובה לשאלה הזאת תלויה במה אתה שם עיקר ותפל במערכת החיים של האדם. אומר הרב, אם אנחנו, מובן הדבר שכשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, כפי שמקובל היום בעולם הנקרא מערבי, שהעיקר זה להיות אדם שהוא עובד ומייצר ומפרנס וכו', אז אם יסוד החיים, שורש החיים, מקור החיים, מטרת החיים, העיקר של החיים, החלומות שבחיים וכו', זה העבודה והפרנסה, קוראים לזה היום יצרנות, קריירה, מעמד כלכלי וכדומה, אז אין לילדות זכות מצד עצמה, כי הילד באמת לא יכול לעבוד ולפרנס, כי הילד הוא לפי זה גולם יפה, גולם הכוונה חומר גלם, שאפשר לחוק ממנו כלי מעשה חזק ועובר לסוחר. הילד הוא כמו איזה פלסטלינה כזאת, גולמית, שאתה כהורה, כמחנך בבית ספר, אמור להכשיר אותו למאבקי החיים של האדם הבוגר או האדם המבוגר, ולכן אנחנו צריכים לחקוק בתוכו את מקסימום היכולות המעשיות שנובעות ממידות מוסריות כאלה ואחרות, כדי שהוא יהיה באמת מסוגל לשרוד ולהתפתח במחאות בשוק החיים. אבל לא כן הוא לפי ההכרה האידיאלית, אבל לפי ההכרה האמיתית, האידיאלית האלוקית, המערכת את החיים, המעריכה את החיים, הנותנת ערך, תוכן, חשיבות, המערכת את החיים לפי התואר שבהם, לפי הטוב, החסד והתום הנמשך בקרבה, כלומר לפי המידות הטובות, לפי הערכים שאדם שייך אליהם, לפי הקדושה וכו', אז על פי זה המשפט, על פי התפיסה הזאת, שמשמעות החיים זה לא העבודה והפרנסה, זה לא יסוד החיים, זה חשוב כמעטפת, כדבר שהוא אמצעי לחיים, אבל לא כדבר עיקרי, לא כיסודי ולא כמטרה, לא כיסוד ולא כמטרה. אז לפי התפיסה הזאת, שהעיקר זה החסד, הטוב, הטום, התואר, על פי זה המשפט יעלה לנו ערך הילדות, לא רק בתור הכשר לאישות וגדלות. תקופת הילדות היא לא תהיה רק הכנה והכשרה לתקופת האישות, לתקופת הבגרות, אלא קים חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה, כי בפרק זמן החיים הזה של שהילד הוא ילד, אז מתבססת אצלו ומתייצבת אצלו ומעמיקה אצלו השייכות לאותו אטום והחסד והטוב והאמת והתואר. קיצור, שלושת הממדים שאמרנו, מידות ערכים וקדושה, מוסר הערכים והקודש האלוקי. ולפעמים לא רק שהתקופה הזאת, תקופת הילדות, היא תהיה תקופה חשובה מצד עצמה ולא רק הכנה ואמצעי לתקופה שתבוא אחריה, אלא ולפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות החיים, שכל החיים כולם, שכל החיים ראויים להיות כמכשירים לעמדתה. פוך, כל החיים זה הכשרה לגילוי של אותה המדרגה האידיאלית הזאת. ותכף נראה שהרב אומר את זה במפורש, שמטרת החינוך בישראל זה שלעולם אנחנו נשאר ילדים קטנים במובן הטהור של המילה. יש ביטוי כזה, בכל אדם יש איזה ילד קטן, נכון? התוכן הפנימי הרוחני האמיתי של המשפט הזה, שבכל אחד באמת מאיתנו, באמת בכל אחד מאיתנו, יש ילד קטן שמחפש את התום, את התואר, את האמת, את היושר, את הטוב הפשוט, לא המסובך וכו'. לעניות דעתי, יכול להיות שזאת הסיבה שהרבה פעמים אנשים מבוגרים יכולים להינמס במחאות לפני ילדים קטנים. נכון? הילד הקטן יכול להמיס אדם קשוח וציני ומחוספס, הוא רואה פתאום איזה ילד קטן וחמוד, הוא פתאום מתפרק במרכאות מולו. למה? אפשר להסביר את זה בכל מיני אפשרויות או בכל מיני רמות פסיכולוגיות. אולי ההבנה הפשוטה בהקשר הזה, שפשוט האדם המבוגר שאיבד את התמימות על שלוחותיה, התמימות הילדותית על שלוחותיה, כשהוא רואה את הילד הקטן התמים הזה, הוא בעצם היה רוצה לראות את עצמו כילד כזה. אז הוא בעצם מנשק את מה שהוא מתגעגע אליו בתוכו. האדם רוצה להיות כזה מצד האמת. אלא מה? מערכת החיים המסובכת, היא כביכול לא מאפשרת את זה. כי אם אני אדם תמים, אז כולם יעבדו עליי. אם אני אדם ישר ואמיתי, אז כולם יצחקו עליי. אז אני לא רלוונטי למציאות. זה לא נכון, אומר הרב. הבגרות אמורה להעביר את הילדות, והבגרות תיתן להעביר, הכוונה לא להעביר מן העולם, אלא האדם הבוגר אמור להכיל בתוכו את אותן המידות הנפלאות שהיו בו כילד. והבגרות תיתן רק את הכלים המעשיים, הטכניים, התפקודיים, להופיע את אותן תכונות נפלאות שהיו בכל אחד מאיתנו כשנו ילדים. בואו נקרא את זה. כי אם חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה, ולפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות החיים, שכל החיים ראויים להיות כמכשירים לעמדתה. אז לא רק שהילדות היא לא אמצעי לבגרות, אלא כל החיים, הבגרות היא אמצעי להופעת וחשיפת התכונה הילדותית שעברה איתנו ועוברת איתנו וחי בקרבנו גם כשאנחנו מתבגרים. אז נאמר, או אז נאמר, דברים כמשמעם. אין העולם מתקיים אלא בשביל אבל פיהם של תינוקות של בית רבן, כפשוטו, מפני שהוא אבל שאין בו חטא, אין בו חיסרון. בשלושת הממדים, מידות, ערכים, קדושה. אומר הרב, התינוק שחונך כראוי בייחוד התינוק העברי, ששייך לא רק אל המידות המוסריות הטובות האנושיות, אלא לממד האלוהי שבאישיות הישראלית, כמה קדושה ותום, כמה טהרה ומידות נעלות, נמצא בנפש הנקייה והאהובה הילדותית שבקרבו. תראו, המשפט הבא הוא מזעזע. כל זמן שטומאת שוק החיים לא השביטה את החן וההון של פרח שושן זה. כשושנה בין החוכים. ממש. אנחנו חיים בעולם של חוכים, בעולם שהוא בחינת קוץ, הרבה קוצים, ויש איזו שושנה נמצאת באמצע החוכים האלה. השושנה הזאת זאת הנפש הנקייה הילדותית, והנפש הנקייה הזאת היא אמורה לצאת אל הפועל בתוך הקוציות הזאת, ואולי גם להעיר קצת את הקוציות מתוך השושנה שבתוכה. ותומת שוק החיים, השוקיות, כן, השוק זה מקום של קניינים ושל מאבקים ושל כסף ושל כבוד. קיצור, כל משהו הפך מהאטום הילדותי הזה. וכל מה שתומת שוק החיים לא השביטה את הפרח השושנה הזה, השושנה הזאת, אז כמה נפלא. אבל אומר הרב, התכונה הזאת, המדרגה הזאת אמורה לעבור איתנו, תכף נקרא, לעבור איתנו גם כשאנחנו אנשים מבוגרים, לא לאבד את זה. לא יכול להיות שאדם כשהוא מתבגר יאבד את תכונת הישרות, את תכונת האמת, את התום, לא במובן הנאיבי הטיפשי של המילה, את התום במובן של להיות אדם שתוכו כברו, פשוט. זה שזה נשמע לנו חידוש, זה נורא. ככה זה אמור להיות. אז כמה טהרה וכולי נמצא בנפש הטובה הזאת, בנפש הקדושה הזאת, כל זמן שתומת שוק החיים לא השביטה את החן והאון של פרח שושן זה. כמה קדוש וטהור הוא. אם ככה אישה לאדם, אז למה בכלל צריך להתבגר? למה הקדוש ברוך הוא ברא מציאות אנושית כזאת שהילד במרכאות מאבד את ילדותיותו? למה הוא צריך להתבגר? שישאר ילד. מה רע לילד? אלא כמובן שבעולם הזה אדם לא יכול לפעול בכלים של ילד. אתה צריך שכל, אתה צריך כלים מעשיים, כישרונות, יכולות מעשיות. אז הבגרות היא לא תיתן לך את תוכן החיים. היא תיתן לך את הכלים המעשיים, שכל, פעולה, טכנולוגיה וכדומה, שדרכם, דרך הכלים האלה שצריכים להיות רק כלים ולא יותר, רק אמצעים ולא יותר, לא מטרה, דרך הכלים האלה יופיעו המדרגות העליונות של הילדות. תראו, יש פה משפט שאני חוזר לה כבר כמה פעמים בעל פה, אבל תראו איזה יופי המשפט הבא, מדהים. זה הפשט. אמנם טובה ילדות נאה וקדושה היא, אבל לא היא גם כן חלושה, ולא תוכל לעמוד בפני זרם החיים ההולך ומתגבר. לפי מידת הגדלות של האדם, של הדור, של החברה, של התקופה, גדלות החומר והרוח והתרבות יחס החברה הגדולה והמסובכת, אז הילד הקטן אין לו את הכלים המעשיים איך להופיע את כל התוכן הפנימי הנפלא שיש בתוכו, בתוך עולם של מבוגרים, בתוך עולם מתפתח, בתוך, כן הייתי אומר היום, בתוך עולם טכנולוגי וכדומה. על כן, זאת היא חובתנו, לשמור בכל עוז את תומת הילדות, את אותה תמימות, אותה שלמות של הילדות האהובה והחביבה עד עד, מפי עוללים ונוקים מסד את העוז לאמן צורך על השבית אוהב ומתנקם. זה עומק הפסוק הזה בתהילים, שהיונקים והעוללים הם מקור העוז, כי שם מופיע הטהרה ומופיע התום והיושר וכו'. אומר הרב, הנה המשפט שאנחנו הזכרנו אותו כמה פעמים, להביא את הילדות בעצם תומה וטהרתה, בעצם התמימות שלה והתואר שלה, אל גבול הבחרות והשחרות, גם כשאדם הוא כבר בחור או קל וחומר הוא כבר יותר בגיל, יותר בוגר, עד אפילו הזקנה והסיבה, באופן שתיווסד עוז, שאותה ילדות, התמימה, התאורה, היא תחול והיא תחיה ותפעפע ותופיע בחייו של האדם, גם הבוגר ואפילו הזקן וכו', שלעולם לא ינוס לך, והבגרות והזקנה היא תיתן סך הכל את הכלים המעשיים התפקודיים, אבל לא תבוא במקום התכונות המידותיות, המוסריות, הערכיות, הקדושתיות, הנמצאות בנפש האנושית באמת, זאתי תעודת החינוך בישראל. זה ייעוד החינוך. ייעוד החינוך זה לא שהבגרות תהרוס את הילדות. הפוך, שהאדם יעביר בתוכו את כל היתרונות הגדולים של הילדות, והבגרות תיתן סך הכל כלי מעשה תפקודיים להופיע בפועל את אותם התכונות הילדותיות. וזה מה שאמרו חכמים על, 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 על רבקה, על שרה, סליחה, בת קוף כבת קף, ובת קף כבת זין. נכון, זו הייתה בת 127, אבל היא בעצם הייתה בת שבע. בת שבע ב- 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 מצד הנקיות, מצד הטהרה, כבן שנה שלא חטא. זהו הציור היותר מרומם של מסת הנפש שבחינוך עמנו. עד לכאן חלק א', חלק ב' אומר הרב, רגע, רגע, רגע. כמו שזה נכון באדם הפרטי, זה נכון באומה. איך מתייחסים אל תקופת הילדות של האומה? איך עם מתייחס להיסטוריה שלו, לתקופת הילדות שלו? אז אם, כמו האדם הפרטי, האדם רואה כאידיאל רק את העבודה והפרנסה, כמו שהרב קורא לזה פה, אז כל התקופות הילדותיות הן חסרות משמעות. אז נתרגם עכשיו גזור והדבק למדרגת ציבור. אם עם רואה את עצמו רק כעם שכלי וטכנולוגי וכולי, אז התקופה העתיקה הפרימיטיבית לפני 500 שנה, 1000 שנה, 2000 שנה, 3000 שנה, 4000 שנה, התקופות האלה תקופות מיותרות. תקופות שפעם הלכנו ברגל, רכבנו על חמור, היום אתה טס במטוס. ככל שתשכח את החמור, כך ייטב. היום אתה במטוס. אז איך כל עם מתייחס לילדותו? תלוי למה הוא מתייחס, מה הוא שם עיקר, מה שם תפל. אם הוא שם עיקר את התכנים ואת הערכים ואת המשמעויות, אז עד רבה. יכול להיות שדווקא בתקופת הילדות הערכים היו יותר מצויים. אבל אם הוא שם כעיקר את היכולות המעשיות התפקודיות, אז פעם נאבקנו בחרבות, והיום בלוויינים. אז אפשר להפסן את החרב. הלוויין עושה את המלאכה. ולכן כל העמים, אומר הרב, שוכחים את עברם ההיסטורי. כי מה זה מעניין? זה לא רלוונטי למציאות העכשווית. אבל עם ישראל, אם הוא מבין, לכתך חי במדבר בארץ לא זרועה, מהי תקופת ילדותו, יציאת מצרים, הליכה במדבר, ההגעה לארץ, כיבוש הארץ, תקופת הנבואה, בית מקדש. אז אם עם ישראל זוכר את ילדותו, אז גם בעולם מדעי וטכנולוגי, כמו שלנו היום, הוא לא אומר, אני מוסיף עוד 10 שעות מחשבים בלימודי בית הספר על חשבון 10 שעות בתנ"ך, כי תנ"ך זה פרה-היסטוריה, ואייטק זה השלב הבא של ההיסטוריה. לא? אז כמו שהאדם מתייחס לאדם הפרטי ביחס שבין הילדות לבגרות, ככה התייחס אותו אדם שהוא חלק מהעם לאומה שלו. אם מה שאתה שואף זה סך הכל תפקוד טכני, אין ספק שהתפקוד הטכני של העולם המודרני הוא הרבה יותר נוח, הרבה יותר משופר עם היתרונות והחסרונות שלו, כן, כמובן, החרב היא חרב בפיות לשני הקצוות, או שתי הקצוות, ואז כל העבר שלך הוא נמחק. מקסימום תיירות. מה אכפת לאומה המצרית מהפירמידות, ממצרים העתיקה? זה הכנסה תיירותית. כדאי. אבל האם יש ערך לעבר? ערך משמעותי, ערך מוסרי, ערך ערכי, ערך אלוהי? לא. וככה אומר הרב, כבר אני קורא, כל אומה, ככל שהיא שוברת יותר את העבר שלה, כך כביכול יותר מתקדמת. ואם עם ישראל חד ושלום מעתיק את הדגם הזה, כמו שזה בנפש הפרטית, זה בנפש הלאומית, אותו חשבון בדיוק. אם אנחנו מתייחסים אל הילדות כתקופה אומללה, כי האדם לא יכול להוציא מהכוח לפועל את היכולות האנושיות התפקודיות שלו, כפרט, אז ככה גם נתייחס אל העבר הלאומי שלנו. אבל אם עם ישראל מתייחס אל הילדות הפרטית, ששם מופיעה הנקיות האלוהית, הנקיות המוסרית, וזה צריך לקחת לכל החיים, וזה צריך להופיע בכל החיים, והבגרות ייתן סך הכל את הכלי המעשי התפקודי לכל זה, אז אותו דבר ברובד הלאומי. אז התקופה הילדותית שלנו, ההיסטוריה שלנו, לכתה החיים במדבר, היא התקופה הכי חשובה בהיסטוריה. ואז אנחנו לא חד ושלום זורקים את התנ"ך ומכניסים עוד 10 שעות לימודי מחשב, כמשל. בואו נקרא את זה רגע. אומר הרב, מתאימו החינוך, מתאימו אמנם החינוך הפרטי אל הכללי, 6 שורות מלמטה, 5 שורות מלמטה. מתאימו אמנם החינוך הפרטי אל הכללי, וחייב הוא להתאים לו. כמו שזה נכון בחיי היחיד, האדם הפרטי, כך זה נכון בחיי של אומה. מה היחס בין הילדות לבין התקופות הבאות אחריה? כשם שצורת החינוך, אפשרות א', כשהיא מכרת את הילדות רק למעבר באלמה, תקופת הילדות זה סך הכל תקופה אומללה, אמצעי והכשרה לתקופת הבגרות ששם אתה יכול לייצר ולפרנס. כלומר, לזיין על ידה את, את האיש העתיד בכלי קרב למלחמת קיומו, שזהו יסוד החינוך הכלי של אותם העמים. אז המציאות בעולם הזה זה קרב. אז אם זה קרב, אתה צריך להיות הכי חזק, הכי מוכשר, הכי מתאים לנצח את הקרבות, כל סוגי הקרבות. אז אם זה ככה, שחרבם של העמים היא גאוותם הפנימית ואין בו צרם העצמי ברוח הלאומי הטבעי שלהם מחיי כאמת, על זה המושג המתאים עוד לברכתו של אסף, זה לא דווקא חרב במובן הצבאי, אלא כל מה שהוא היכולות התפקודיות המעשיות. אז, על כן, לפי התפיסה הזאת, על כן התקופות הבאות אחרי הילדות, אינה נכונות להרוס את הילדות. מה יש לעם מודרני עם ההיסטוריה שלו 500 שנה אחורה? מה יש לו לחפש שם? מיותר, פרימיטיבי, לא רלוונטי, לא מציאותי. ואם עם ישראל חד ושלום מעתיק את התפיסה הזאת, אז אפשר להתנתק. מה לציונות עם הדת? הדת זה דבר עתיק. אלוהים, אתה מוכן לא להפחה לציונות? תן לנו לבנות פה מדינה שאין לה קשר עם העבר, מדינה שיש לה קשר כביכול עם העתיד. זהו. להיות עם חופשי בארצנו, כשהמילה חופשי יש לה הרבה משמעות, אבל לפי ההבנה הזאת, חופשי מן העבר. כי העבר לא שייך לעתיד. אז, על כן, לפי התפיסה הזאת, על כן התקופות הבאות אחרי הילדות, הינה נכונות להרוס את הילדות. ואנחנו רואים את זה בחוש ממש. שבאותו מקום, באותה חברה, שהיא רואה את הילדות כאיזושהי תקופה של הכשרה ואמצעי ומעבר, זה יהיה נכון גם ביחס לאדם הפרטי, זלזול בתקופת הילדות של האדם הפרטי כדי להביא אותו לשוק החיים, וגם זלזול בהיסטוריה הלאומית של אותה אומה. זה הולך ביחד. אתה מזלזל בילדות, אתה מזלזל בילדות הפרטית ובילדות הלאומית של העם שאליו אתה שייך. ובאותו עם שמעריך את הילדות, שזה מה שאמרו להיות עם ישראל, כי בילדות מופיע האטום, והקדושה והתואר והחסד והאמת והאושר וכל מה שדיברנו פה, אז אתה לא רק מעריך את הילדות הפרטית של האדם הפרטי שפעם היה ילד, אלא את הילדות הלאומית שלנו, של עם ישראל, ואז אתה רוצה כל הזמן להופיע את אותה ילדות, את אותה טהרה, את אותה תמימות, את אותה אלוהות, לכתך אחראי במדבר, בארץ לא זרועה. בואו נקרא את זה, יש פה דברים נפלאים. רק תן לי עוד טיפה ברשותך. על כן התקופות הבאות אחרי הילדות הן הנכונות להרוס את הילדות אצל אומות העולם ולבנות על חורבנה תקופות יותר חזקות ממנה ויותר מוצלחות לכוח ידיים וחיל האגרוף. איזה מין געגוע יכול להיות לזה שפעם נלחמנו עם סוסים וחרבות? היום אתה נלחם עם כלי טייס ולוויינים. איזה געגוע יכול להיות לזה שפעם כדי לעבור מקום למקום היית צריך להכין לעצמך איזה רפסודה מאיזה עצים שמצאת באיזה יער? והיום אתה יכול הכל בטיסה אחת. ואיזה געגוע יכול להיות לעולם כל כך פרימיטיבי שבכלל לא ידעת מה קורה 200 מטר ממך, והיום בפלאפון אתה יודע מה קורה בקצה השני של איזה כוכב בלתי ידוע בכלל. למה להתגעגע לעבר? נראה כל כך ריק, פרימיטיבי, לא רלוונטי, לא מציאותי. ולכן, על כן התקופות, לפי התפיסה הזאת, על כן התקופות הבאות אחרי הילדות, הינה נכונות להרוס את הילדות, ולבנות על חורבנה תקופות יותר חזקות מנה ויותר מוצלחות לכוח אדם וחיל האגרוף. וזאת התפיסה המתאימה לעמים. ולכן כל פעם עשו לנו מסיבה חדשה על איזה אייפון חדש נכנס לשוק. אפשר לחשוב איזה חידוש עכשיו יש פה. עוד איזה אפליקציה. עוד קצת יותר מהר. כן, אבל לאן אתה ממהר? בשביל מה כל זה? מה התוכן של זה? ועובדה שהחברה, על זה היא רצה. ולזה היא שואפת. ועוד זה, את זה עושה עיקר. וכך הם הולכים, העמים השייכים לתפיסה הזאת, וכך הם הולכים ומתפתחים כביכול. נוצצים ונובלים, תקופה בולה התקופה, עם, עם, עם בולה עם, וכל מה שהוסיפו שורשי העבר להיעקר, שורשי העבר הפרימיטיביים, העתיקים, הלא רלוונטיים, הנם יותר קרובים אל המטרה. ילדותם הלאומית של אומות העולם מונחת להם כאבן מעמסה, והם מסתתים אותה, מסתתים הכוונה, מסלקים אותה, כמעה, כמעה, וכל המוסיף למחוק זכר העבר, הרי זה משהו בארצות הברית של אמריקה כמשל מצוין. אומר הרב, להבדיל מזה, עם ישראל, גם לנו הייתה ילדות. והילדות שלנו היא 12 שבטים, מקום כל אברהם ויעקב, אברהם יצחק ויעקב אבותינו, משה רבנו, 12 שבטים, הוא האומה הישראלית, שנות מדבר, 40 שנות מדבר נס, בית ראשון ימי שלמה המלך. כן, זה אפשר להבין את הפחד של הרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית, לא יודע, הרבה מאוד אנשים, אבל הרבה אנשים שעושים רעש, מהחזרה אל העבר. מה, אתה באמת רוצה בעולם טכנולוגי כמו שלנו, שבירושלים, בהר הבית, יהיה בית מטבחיים? תגיד לי, זה נשמע לך רלוונטי? אולי נעשה את זה באפליקציה. מה, זה נראה כל כך לא רלוונטי למציאות המודרנית. זה מאיים להחזיר אותנו לאחור, אנשי החושך הפרימיטיביים. אפשר להבין מאיפה זה נובע, הכאב הזה. אבל אפשר גם להבין את גודל החורבן וההיעדר והנזק של התפיסה הזאת. זה מה שהעתקה של התרבות המערבית אחד לאחד. חוסר הבנה מה זה עם ישראל בכלל. אבל ילדותנו כמה נאה היא, כמה קדושה היא, וכמה מוכשרים אנו להתקלל בה, מלשון הכללה, להתקלל בה עד עד. הבן יכיר לאפרים ילד שעשועים כי מדי דברי בו וכולי, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כתותך, לכתך במדבר, כי נער ישראל ואוהביהו ומצרים קראתי לבני. כל הפסוקים האלה באים לתאר כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן יכיר לי, את זה שהיינו פעם נער, לכתך במדבר, את הילדות שלנו. ילדות לאומית כזאת שגם לעת זקנה ושיבה תהיה צולחת להתפאר בה ולהתרומם על ידה ועבורה, אינה נמצאת בכל העולם כולו כי אם בישראל. אז מי שמזלזל בילדות הפרטית, הוא יזלזל בילדות הלאומית. ומי שמוקיר את ערך הילדות הלאומית, הוא יוקיר את ערך הילדות הפרטית. וזה רק עם ישראל. וזו תפיסה אחרת לגמרי. נוגדת לגמרי את התפיסה המצויה של האדם הנקרא מודרני. כל זה אינה נמצאת בכל העולם כולו כי אם בישראל. וערכנו זה צריך שלא תמנע מאיתנו ידיעתנו הברורה והמוחשית. זה שאנחנו חיים בעולם שיש לו כיוונים אחרים ודגשים אחרים וסדרי עדיפויות אחרות, צריך מאוד להיזהר לא להיכנע לכל הכיוון הלא ישראלי הזה, אם אפשר לומר. נקרא עוד טיפה. הכרת ערכנו זה באמת, השייכות אל הילדות, וכשהבגרות ייתן רק את הכלים המעשיים איך להופיע את אותה ילדות, לאומית ופרטית. הכרת ערכנו זה באמת אשר בו נפלינו, נפלנו מלשון אפליה, אנחנו שונים מכל העמים אשר על פני האדמה, ושעל כן התולדה שלנו, ההיסטוריה שלנו בפועל, היא לגמרי אחרת, גם התכונה שלנו ומי להיסטוריה שלנו, אחרת מתולדות כל עם ועם, צריכה שתחקק הלב דורותינו למען תהיה לנו מקור נפתח לגבורה ולתפארת. על פי אותה עמידה שאנו זקוקים לה. תשאל אמא מודרנית, תגידי אמא, מה את מעדיפה? שהבן שלך ילמד אלקטרואופטיקה? אסטרונומיה? או ילמד שור שנגח את הפרה? מה תגיד אמא במרכאות נורמלית? תגידי, הבן שלי, אתה מתכנן שיהיה לך פעם שור או פרה? מה זה שור שנגח את הפרה? מה זה קשור אליך לחיים? זה בעולם פרימיטיבי שפעם חרשו בשדה והפרה נתנה חלב ברפת. זהו, החיים שלך מסתכמים בשור והפרה. המניח את הקד ברשות הרבים, תגיד לי, בני היקר, מתי הפעם אחרונה היה לך קד? מה אתה מדבר? אבל ללמוד פיזיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה וכל מיני מקצועות, אני אקרא עם חופשיים, שהם השלב הבא של ההיסטוריה, הרי חשוב מאוד. נכון, כי אנחנו לא מזהים את התכנים הרוחניים שיש בשוך נגחת הפרה, ובאמיני החיטה כאן. אפשר להבין את האימא, אבל גם אפשר להבין את תפקידנו בבית המדרש, איך אותם ערכים אלוקיים אמורים להתגלות דרך תורה שבכתב ותורה שבעל פה במהלך הדורות, ואיך הם רלוונטיים מאוד, מבחינה ערכית, מוסרית, אלוהית, לדורות שלנו. ומה אומללו, תראו את המשפט הזה, ומה אומללו העם אשר יחונך בחינוך של זיוף התולדה שלו. חסרון ידיעה, בין אם אנחנו לא יודעים את זה, או טעות של שינוי פרטים וערכי תקופות בסדרי ההיסטוריה שבכל אומה, לא משנה כרגע אם זה חסרון ידיעה או איזה בעיות טכניות אחרות, הם גם יחשבו למכשלה לא מועטה בפיתוח חינוכה. אבל על כל אלה חס ושלום, זה לא רק הכישלונות הטכניים, אלא חס ושלום אלה שרוצים לעקור לכתחילה את הילדות הישראלית. ברעיון ובאידאה, אין לעם ישראל מה לעשות עם דתו בעולם במחאות מודרני טכנולוגי כשלנו. יאמר מי שיאמר. אבל על כל אלה עולה המכשול של טעות יסודית בכל הרוח של עצם התולדה ביסוד החיים שלה. להבין מי אנחנו, מה תכונתנו, מה תפקידנו, מה ההיסטוריה שלנו. טעות כזאת נוטלת את חיי האומה מן העולם. ביחוסה היסטורי, מטמטמת ליבה ומעברת עיניה, ביחוסה להכרה לעצמה, ביחוסה להכרת עצמה. שהיא הקודמת שבהכרות לצורכי חייה. וכו'. מושון, מה רצית להגיד? יש נפקא מינה מעשית לחיים שלהם היום? נפקא מינה מעשית לחיים שלהם היום. אנחנו גאים שפעם היינו X. יש לזה נפקא מינה לחיים התפקודיים היום של האדם המודרני של אותה, ששייך לאותה אומה? קולומבוס גילה את אמריקה. מה זה רלוונטי לאמריקה של היום, תגיד לי? מה? שנייה רגע, כן.
רלוונטי לאמריקאים של היום, עוז הרוח של המתיישבים הראשונים והנחישות שלהם.
אז זה כלי, אבל התוכן החיים הוא שייך לזה? אני אומר את זה בצורה, אני אומר את זה בצורה הכי טכנית עכשיו, בסדר? סדר הפעולות של האדם באמריקה לפני 300 שנה. נכון, 1776 למניינם השקרי, נגיד 300 שנה, בסדר? הוא רלוונטי לחיים המעשיים של האדם האמריקאי היום? לא. רגע, רגע, שנייה, 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 שנייה. אבל הנחת תפילין של אותו יהודי במרכאות שהלך במדבר והניח תפילין, זה רלוונטי למושון הבוקר הזה ומחר בבוקר. ואותו אדם שאכל קורבן פסח בליל הסדר, זה רלוונטי בעזרת השם לנו מהרה יבנה המקדש. זה לא רק איזה רעיונות, עוז הרוח. כן, עוז הרוח. אנחנו מדברים עכשיו על חיים ממשיים. אני מדבר הכי פרקטית עכשיו, שולחן ערוך. חיים ממשיים לפרטי פרטיהם.
אין שולחן ערוך,
זה יפה. זה יפה, אז זה בדיוק מה שהרב כאן אומר. אנחנו רואים גם, אתה יודע, כמוני מושון ויותר טוב ממני. אתה יודע את זה. שככל שהעולם כביכול מתפתח במחאות כפולות ומכופלות, והוא מחפש יותר את החופש ויותר שובר את הגבולות, כך הקטסטרופות התוצאתיות של שבירת הגבולות על ידי החופש הזה יותר קיצוניות, ואז כל הזמן יש ריאקציה בין החופש למשפט. החופש למשפט, נכון? כל הסוגיה ש... כל הסוגיות שבהם אנחנו עסוקים בשנים האחרונות. איפה אתה מרחיב את החופש ואיפה אתה שם את הגבולות. אז פתאום, כן, האדם המודרני מגלה שהוא יצר יותר מדי חופש, אז הוא צריך לשים גבול. נכון? ואז פתאום, אפילו אנשים שאינם דתיים יגידו, רגע, אולי דין הייחוד בין איש לאישה זה דבר נכון? מעניין, איך לא חשבנו על זה? אבל בשם החופש עושים את הכל. כי פעם האדם היה פרימיטיבי, היום הוא ליברל, וכל האפשרויות פתוחות. אז זה לא סתם, אנחנו לוקחים את עוז הרוח של מיישבי אמריקה הראשונה. זה לא זה, זה כאן מדובר על, על תכנים של חיים, על, 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 על ביטויים מעשיים של התכנים האלה. זה רק עם ישראל, כמו שאמרת בצדק, רק עם ישראל של שולחן ערוך. כמו שאנחנו צועקים כל הזמן, אנחנו מאמינים לגמרי, כי למדנו את זה ויודעים שזה רצון השם, שמדינת ישראל ראשית צמחת גאולתנו, ויודעים שהקדוש ברוך הוא שלח את, 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 את השליחים שהוא שלח להיות המזרזים והפועלים לתקומת המדינה, טרום המדינה ובתוכה, ובוודאי אנחנו מעריכים ומוקירים את כל מה שעשו מקימי המדינה וכולי, ברור, נכון, אבל לא לשכוח שעם כל המשפטים הגדולים שאמרנו עכשיו על בן גוריון, כמשל, על השולחן של בן גוריון היה תנ"ך ולא היה שולחן ערוך. לא לשכוח את זה. תנ"ך זה הרוח, הרעיון, הערכים, המופשטים, גם האוניברסליים חלקם, גם הלאומיים, נכון. אבל, רגע, זה מחייב אותך לפרטי פרטים של חיים? לא. אנחנו חיים בדור שמחפש את התנ"ך, לא מחפש את השולחן ערוך. זה קלקול גדול. זה הערכים האוניברסליים, המשותפים. זה מאוד, מאוד נוח לנהל את החיים על פי הכלל של ואהבת לך כמוך. קוראים לזה כבוד האדם וחירותו, שוויון זכויות. וכדומה, זה הדרך. אני מציע לך, תיכנס לא יודע אם יש את זה בדוקטור גוגל, תיכנס לדוקטור גוגל, החומר קוראים לזה, נכון? החומר למבחן הבגרות באזרחות במדינת ישראל. תראה שם את הכותרות, את הפרקים. לא מצחיק. כבוד האדם וחירותו, שוויון, חוק, שאנחנו לא נגד כל זה. ברור. אבל בזה מסתכלים הערכים של עם ישראל. בזה שיש כבוד לכל אדם וחירות לכל אדם, גם לבעלי חיים יש כבוד וחירות. זה מאבק נוקב, זה לא... בצהל זה עלה לאחרונה לדיון, האם צהל הוא צבא שאמור לנצח אויב, או צהל הוא צבא שאמור להעניק שוויון זכויות. צהל זה לא צבא שאמור להעניק שוויון זכויות. אין שוויון זכויות בין פקוד למפקד, סליחה. אוי ואבוי אם יש שוויון זכויות. נכון, זה חדשות שאתמול בלילה שפקוד צריך לבצע פקודה. אוי ואבוי אם עושים את הנשק ויגיד אני לא מבצע פקודה. אבל מה, שזה מגיע פתאום לנשים? שוויון זכויות. לא, זה לא קשור לשוויון זכויות, אנחנו מכבדים כל אדם, לפי אישיותו, לפי אופיו. אישה היא לא לוחמנית. אין דרכה של אישה לכבוש. דרכו של איש לכבוש. אבל בדור שוויוני, מדומה, כמו שאנחנו חיים בתוכו, אז כולם צריכים להיות שווים ושווים בכאילו. אז הופכים את זה לאג'נדה. ושוכרים שהצבא צריך לנצח אויב ולא צריך עכשיו להיות בעל שוויון זכויות. כשאני הייתי חייל לא היה שום שוויון זכויות. היה חייל, היה מפקד, הייתה פקודה והיה צריך לבצע אותה. והיה צריך לנצח במלחמה. זה הכל. זה תפקיד של צבא. לנצח אויב. להעמיד ריבונות. להעמיד שלטון. כוח הרתעה. זה תפקיד של צבא. תפקיד של צבא זה לא שוויון זכויות, שוויון זכויות במקומות אחרים. אבל בשם כבוד האדם וחירותו, ושוויון זכויות, וחופש הביטוי, וכו' וכו', אז פתאום הכל פתוח. מי אמר שהכל פתוח? זה טעות. זה שאתה מסתכל עליי, כאילו אני אומר, זה דברים מחודשים, זה מראה כמה אנחנו צריכים תיקון. מה אתה שואל?
שואל
על הפקודות. לא, ביצוע הפקודות זה נושא אחר, נעזוב את זה עכשיו. לא נושא שלנו כרגע. לכן, אם נחזור רגע אלינו, לכן היחס אל הילדות, הרי אסור לשכוח עוד פעם, המאמר הזה נאמר בחנוכת בית התלמוד תורה ברחובות. הרב כאן עושה סדר. כפי שאתה מתייחס לילדים בגיל בית הספר או בגיל הגן, ככה אתה תתייחס לעם ישראל ביחס להיסטוריה שלו. אתה מתייחס אל הילדות נכון, הילדות הפרטית של האדם הפרטי בישראל, תתייחס אל הילדות הלאומית שלנו נכון. אם אלה כל הערכים של ההווה והעתיד, יסודרו נכון. לא מתייחסים אל הילדות נכון, נכנעים אל השלב הבא שלכם, אפשר לומר, השלב הבגרות והאישות, שהוא שלב יותר תפקודי וכו', אם אלה כל הילדות הלאומית הולכת לאיבוד, וכל הערכים והאידיאלים וסדרי עדיפויות, הכל משתבש. זה מה שכאן הרב אומר. ולכן אני מסכם רגע את השלב הזה. משפט אחרון, בואו ננסה לסיים להפעם. אומר הרב, אני מדלג רגע לפסוק או על המאמר חזל הזה, ואין לך דבר שיטביע כל כך את הרוח ההיסטורי, שורך שישית, שביעית, שמינית מלמעלה, ואין לך דבר שיטביע כל כך, יטביע מלשון טבע, את הרוח ההיסטורי בעצם תומו באופן בטוח בלב האומה, כחינוך יסודי על פי תכונתה של אומה והתפתחותה מדרך החינוך שלה. ריחה דילקתי, והתפתחותה, כנראה יש פה איזה טעות. זהו כוח העוז המקיים את חיי הציבור. הנותן כוח גם לעדות פרטיות, כלומר לכל קבוצה בעם ישראל, לחיות ולהתקיים בכוח לאומי איתן ורענן. ולכן, והנה מה שנוגע לחינוך שלנו, אחינו שבחוץ לארץ, אלה שהיו בחוץ לארץ, אם פנו מעט או הרבה פה ושם, מדרך החינוך הטבעי שלנו, אבל עם ישראל צריך לחזור לעצמו, וכו' וכו' וכו'. טוב, נראה לי פחות או יותר את מה שרצינו ללמוד פה במאמר הזה עשינו. שבוע הבא בעזרת השם חנוכה, אז שבוע הבא יש שיעור בעצם יום ראשון? כן, נראה לי שיש שיעור, אולי נלמד משהו לחנוכה. מה? יש, כן, כן, כן. אז אולי נחפש משהו במאמר ראייה לחנוכה, איזשהו מאמר לחנוכה, ואחרי זה חנוכה, אחרי זה, בשבוע אחרי זה בעצם גם לומדים. בסדר, אז אנחנו פחות או יותר מה שעשינו ללמוד במאמר הזה הספקנו. שבוע הבא נלמד איזה מאמר קצר ממאמרי ראייה לחנוכה. בסדר רבותיי? יישר כוח. סיימנו. יישר כוח, ברוכים תהיו.